נחזור לסוגיית הכעס. נחזור על העיקרון דרך מקור מספר 2, בסדר? שזה עוד פסקה בעניה, שוב, אני אומר, הרב אומר את זה בעניה בהרבה מקומות, אבל בסדר, בואו נעשה את זה דרך פסקה 2, על העיקרון הכללי, ואז נחזור למידת הכעס. אומר הרב, המעולה, מי שזיכך טבעיו כראוי, זוהי שלמותו. זאת אומרת, הוא עכשיו, הרב נותן לנו פה מה ההגדרה של האדם המעולה בעבודת המידות. זוהי שלמותה. מהי שלמותו של האדם המעולה? שיוכל להשתמש כראוי גם בכוחות הרעים, ככעס וגאווה וקנאה וכיוצא בזה. כן? זאת אומרת, האדם המעולה הוא לא מי שמחק לגמרי לגמרי את הכוחות הרעים, או אולי לקרוא להם הכוחות הקשים, אלא מי שיוכל להשתמש בהם כראוי. אמנם מישהו נאסר ביד יצרו ומידותיו רעות ולא זזה תכונתו הרעה ממקומה כלל, הוא אם יוכל לפעמים על ידי תורח רב לעשות דבר טוב מצד גזירת התורה ויראת העונש, אבל לעשות עם הכוחות הרעים דברים טובים, זה אינו יודע כלל. זאת אומרת, מדרגה יותר נמוכה בעבודת המידות, שהיא גם משמעותית והיא גם חשובה, אבל היא לא המדרגה היותר עליונה, היא אדם שעל ידי תורח רב, על ידי גזירת התורה, יראת העונש, יראת הרוממות, לא משנה מה, אז הוא יודע לכבוש, להשקיט את הכוחות הרעים. הכוחות הרעים מתעוררים אצלו, הוא עושה עבודה כדי לא לתת להם מקום, לא לתת להם ביטוי, לכבות את ההתפרצות של הכוח, של הקנאה או של הכעס או של הגאווה וכדומה. אז זה הוא כן יודע לעשות, הוא כל הזמן יעסוק בהנמכה של ההתגלות של הכוחות, אבל הוא לא יודע את המדרגה היותר גבוהה, לעשות עם הכוחות הרעים דברים טובים, את זה הוא לא יודע. בסדר, וזה מה שהתחלנו לראות, שבעצם זה אצל הרב הנקודה היותר מתקדמת, נקרא לזה, בעבודת המידות, היכולת לזהות את נקודת האמת שבכוחות הרעים, ואותה כן לבטא, איתה כן להשתמש. אומר הרב, הוא באמת כל זמן שלא יוכל האדם להשתמש גם בכוחות הרעים לטובה, איננו מתוקן בטבעו, והחטא יהיה בו טבעי ולא מקרי, ולא בא עדיין עד תכלית הקורבן. זאת אומרת, כיוון שהכוחות הרעים הם חלק מהאישיות של האדם, הם חלק אז כשאדם ידע לבטא אותם נכונה, אז הוא מוציא לפועל אפילו את הכוחות האלו בצורה מתוקנת, ונותן להם את מקומם, ובכך הוא מייתר במידה רבה את הביטוי הלא טוב שלהם. כי כוח שאתה רק כל היום משקיט אותו, עלול באיזשהו שלב, וכך הרב אומר גם פה וגם במקומות אחרים בצורה יותר חריפה, עלול להתפרץ בצורה לא מבוקרת. כי אתה לא נותן לו את מקומו המבוקר. ואתה עושה כל הזמן בלהשקיט ולהשקיט ולהשקיט, עד שהוא עלול גם להתפרץ בצורה לא מבוקרת. כשאתה לומד לתת לו את מקומו המבוקר, הוא לומד שאתה שולט בו, ולא לא, 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 לא מפתיע אותך במקומות לא מבוקרים, לא מכוונים. אז הרב אומר, כל עוד אדם לא הגיע לשלטון כזה בכוחות שלו, שהוא יודע לתת את המקום גם לכוחות המסובכים, הוא עוד לא במקום השלם. על זה אמר, כי אינם יודעים לעשות רע, כי אינם מכירים הכרה שלמה מפנימיות ההדרכה השלמה, על כן יפלו ויקשלו. כי האדם מוכרח להשתמש בכוחותיו הרעים גם כן, כמו כוחות התאווה והחמדה, הרוגז וכאלה. אמנם זאת היא תורת האדם המעלה, שיהיה ליבו ברשותו לעשות מכל אלה דרך ישרה ומשלמת. כן? במקומות אחרים גם הרב מדבר לא רק על האדם עצמו. כאן הרב בעיקר מדבר על האדם עצמו, שכשהוא לא ידע לתת הכוח את מקומו המדויק, הכוח הזה עלול להתפרץ למקומות לא טובים. במקומות אחרים גם הרב מוסיף על זה עוד נקודה, שבסופו של דבר אם האדם קיבל את הכוח הזה, יש בכוח הזה גם מתנה כלשהי, שאולי נצרכת גם לבניין האישיות שלו, ואולי בכלל מתנה שהוא צריך לפעול איתה בעולם. כי למשל, אנחנו עוסקים עכשיו במידת הכעס, ובואו נחזור עכשיו לסוגיית הכעס, והגדרנו במקור שלוש, שהכעס תפקידו העמדה הנפשית שהיא יוצאת נגד ומסתערת נגד עוולה, נגד חמאס ועוולה, שזה מידה שהיא גם חשובה לאדם באופן אישי, זה חלק מהמנגנון הפנימי שמגן על הטוב והעדינות שבתוכנו, שאדם רואה עוולה מול העיניים, אז הוא לא, משהו בתוך הנפש לא מקבל את זה. זה גם מגן על הנפש עצמה, ולפעמים יש בזה גם ערך חשוב כלפי העולם. איך יהיה אפשר להילחם ברע שיש בעולם, אם לא תהיה בצדיקים מידת הכעס? זאת אומרת, משהו יהיה חסר במציאות בלי מידת הכעס המתוקנת. להגיע למידת הכעס המתוקנת זה מאוד מורכב ומאוד מסובך. נכון, אז צריך ללמוד. ואולי זה באמת רק לאנשים מסוימים, מיוחדים, ואולי זה רק בסיטואציות מיוחדות, ובסיטואציות אחרות צריך לוותר על הכעס, כמו מה שראינו בפסקה 3. מה ראינו בפסקה 3? תנו את הרב דיבר שם על שתי סיטואציות. מידה שבה אדם צריך להגן על כבודו של מישהו אחר, שהשפילו ורמסו אותו, וסיטואציה שנייה, אדם שצריך להגן על הכבוד האישי שלו, שהשפילו ורמסו אותו. אומר הרב, יש הבדל בין הסיטואציות. כי כשאני צריך להגן על כבודו של מישהו אחר, אני הרבה יותר בקלות עושה זה ממקום נקי. ואז מותר לי לכעוס באמת, כדי לבטא באמת את הזעזוע שקיים פה, שמשפילים בן אדם. וכשאני אפעל ממקום אמיתי של כעס, שוב, בצורתו המדויקת, או נזכיר עוד פעם מה זה צורתו המדויקת, אבל כשאני אפעל ממקום אמיתי של כעס, זה יפעל פעולה אמיתית במציאות. לא יכול להיות שככה ישפילו בן אדם. מישהו פה צריך לכעוס על זה, מישהו פה צריך לזעזע את ה... לא יכול להיות שככה יעשו. אבל כשמדובר בסיטואציה שבה אדם צריך ללחם על הכבוד האישי שלו, גם אם השפילו אותו, כאן מידת הכעס מאוד מאוד בקלות תצא ממקומה. כי כאן ייכנסו מרכיבי אגו מאוד מאוד רציניים, והכעס קשה להניח שיהיה מדויק. הוא יגלוש למקומות לא טובים של אגו ושל אולי דיבור, לא, יהיה לי קשה מאוד להישאר נקי ומדויק. ולכן פה, אומר הרב, בסיטואציה כזאת, גם אם אני אצטרך להראות פנים של כעס מבחינה חינוכית, עדיף שזה יהיה כעס הפנים, בלי שום, אם אני יכול כמובן, בלי שום שמץ של כעס שנכנס לתוך הנפש. כי אם ייכנס כעס, יש להניח שהוא יבוא לידי ביטוי בצורה לא טובה. אז אני אדרש לוותר עליו. עד כמה המקום הזה עדין, מה שהרב הולך פה, כן? במצווה מאוד עדין. אבל זה הרבה התאמנות. זה התאמנות קודם כל, שאני מרגיל את עצמי, אני מרגילה את עצמי. רגע, הנקודה שכשאני רואה עוולה, אני בתוך הלב מותר לי לכעוס. ולפעמים זה גם ראוי, לפעמים לא ראוי, צריך לדעת, כל סיטואציה אבל איך, עכשיו, נשאלת השאלה, רגע, אז מה זה אומר שכשיש כעס שהוא כן אמיתי, איך הוא בא לידי ביטוי? הוא בא לידי ביטוי כמו הכעס השלילי? ודאי שלא. א', מי אמר שהוא בא לידי ביטוי? יכול להיות שהוא רק בתוך הלב. אבל אני צריכה לדעת שהוא אמיתי, ומותר לו לתת להיות שם. ומישהו פגע בי, למשל, באופן קשה, באופן משמעותי, אסור לי לכעוס עליו. אני צריכה להרגיש לא בסדר, עם הקדוש ברוך הוא, עם האמת שלי. מישהו פגע בצורה אמיתית, אמיתית, אמיתית. אסור לי לכעוס עליו. אומר הרב, מותר. מותר. בסדר? יכול. אלא מה? ראינו שמידת הצדקות היא קשה לכעוס, נוח לרצות. בסדר? זאת אומרת, הנה, יש לנו כמה וכמה כללים על הכעס החיובי. בסדר? הכעס החיובי, קודם כל, הוא על עוולה, ולא על שטויות. בוודאי לא על טעויות של אנשים, או על שטויות, ולא על מלחמות של אגו, ולא על הבלים. רק על חמאס ועוולה. הכעס החיובי הוא מלווה בשיקול דעת שכלי ומוסרי, ולא בעיבוד השתונות אף פעם. לפעמים צריך לחכות, לפעמים צריך כאילו להמתין, כן? כי לא לתת לכעס הרתחני לבוא לידי ביטוי, ולהמתין עד שיבוא לידי ביטוי הכעס המעודן, החיובי, שאפשר לשלב איתו שכל ומוסר. והכעס החיובי לא גולל איתו שום הוצאה אל הפועל של שום דבר לא מוסרי. ולכן יכול להיות שהוא יישאר רק בלב בלבד. אולי אני אבוא לידי ביטוי בידי תפילה, זה אחד המקומות שהרב מדבר על זה, שאיך האדם צריך להוציא לפועל את הנפש שלו, זה לא צריך להיות על ידי צעקות, זה קודם כל על ידי תפילה. ריבונו של עולם, תעזור לי לתעל את הכעס הזה למקום טוב, זה כל כך, זה ממלא אותי, בתפילה לשפוך את כל הכעס הזה, ולהביא אותו לידי ביטוי בצורתו המעודנת והמתוקנת. בסדר, נראה לי בזה אנחנו, בדברים האלה עסקנו, פחות או יותר. טוב, שאלות עד כאן? נמשיך בסוגיה? אז אנחנו במקור ארבע, נכון? ארבע לא ראינו. נכון?
כן.
אוקיי. מקור שלוש, כתבתי לעצמי, זה ברכות פרק ו' פסקה כף ב'. לא רשום פה, לא היה רשום שבוע שעבר, אז בדקתי את זה. במקור שלוש זה פרק ו' פסקה כף ב', ובמקור ארבע זה מוסר הקודש. זה, באורות הקודש יש חלק שנקרא מוסר הקודש. טוב, בוא נראה. הכעס והדעת. את הכעס צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. בכעס גדול, אבל מתון ומיושר, אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני המערבב את הדעת. הוא פוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם היחידי והציבורי. המשפט הראשון על פניו נשמע אולי קצת שונה ממה שדיברנו עד עכשיו. את הכעס צריכים אנחנו לסנוא בכל עומק הווייתנו. כעס זה דבר סנוי, זה דבר מתואב, זה ממש הוקץ. או כמו שהרב אומר בסוף הפסקה הראשונה, הכעס, המימד השלילי שלו הוא שהוא פוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם. דהיינו, כל מה שאדם בנה בתוכו, וכל הטוב שבו, וכל העדינות, וכל מערכות היחסים הבריאות שיש לו, את הכל הכעס יכול להרוס. זה דבר נוראי. אז צריך לסנוא את הכעס. תראו את המשפט השני. בכעס גדול, אבל מתון ומיושב, אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני המערבב את הדעת. איך צריך להתמודד עם הכעס? במה צריך להשתמש? בכעס. אבל אם לא יהיה לי כעס, איך אני יכול להתמודד עם הכעס? נכון? זאת אומרת, הרב פה באיזה משפט ככה נותן לנו את כל העניין, נכון? יש פה שני סוגי כעס. יש כעס מתון ומיושב, ויש כעס רתחני המאבד את הדעת. כן? הכעס המתון והמיושב זה הכעס, מה שקראנו הכעס המדויק, הכעס החיובי. ולמשל, אנחנו רוצים לכעוס על עצמנו כשאנחנו כועסים יותר מדי. כן? אבל לא לכעוס על עצמנו, שוב, אם אנחנו חושבים שלכעוס על עצמנו, הכוונה להלקות את עצמנו ולהעמיד את עצמנו בפינה, אז לא. אבל משהו בתוכנו לא צריך לקבל את זה, את הכעס הרתחני. כי הכעס הרתחני הוא דבר נורא והיום, מאבד את כל יתרונות האדם. אבל שוב, אנחנו רואים שיש פה, שוב, הגדרה, על רצף ההגדרות שאנחנו דיברנו, שאני לא זוכר אם את ההגדרה הזאת הגדרנו, אבל הכעס החיובי הוא חייב להיות מתון ומיושב. איך יכול להיות דבר כזה? כעס בטבעו הוא משהו שמשפריץ וזועף ושוצף. לא, זה הכעס הרתחני. אנחנו מכירים בעיקר אותו. הרב רוצה להכיר לנו את הכעס המתון והמיושב. יש דבר כזה. הוא לא יוצא משליטה, הוא בטח לא פוגע, הוא בטח לא, אבל הוא מותר לו לפעמים להימצא בלב. כשהוא נפגש עם חמאס ועבלה. בסדר? זה חידוש. והכעס הזה, הוא עוזר לנו בעבודת השם לפעמים. למשל, בהתמודדות עם הכעס הרתחני, אנחנו נעזר בכעס המתון והמיושב. אז זה מצטרף לנו עוד פעם, אנחנו לאט לאט רואים שיש פה ממש קווים כאלו, קווים שמסרטטים את הכעס החיובי, הוא מתון ומיושב, הוא בא עם שכל, הוא מוסרי, הוא בא רק נגד כעס ועבלה, הוא קשה לכעוס ונוח לרצות, הוא לא נקמני ומתמשך, כן? אלא הוא תמיד נקודתי ומשתדל אחר כך, כן, למחול ולסלוח וכו'. וזה הרבה הרבה כללים, אבל בסופו של דבר, אחרי כל הכללים האלה, אומר הרב, הוא נמצא שם לטובתנו. הוא חלק מהצד הטוב של האישיות שלו, כשהוא נקי וזך. אם הוא יגרור איתו דברים אחרים, לא, לא לתת לו בשום אופן להיכנס. שוב, ודאי שתמיד הכל אנחנו מתפללים, קודם כל, שאל תבינו לא ידי ניסיון ולא ידי ניסיון, לא רוצים בכלל לכעוס על שום דבר, כן? הלוואי. אבל קודם כל, אנחנו מבררים את הסוגיה כדי לדעת לאן נכון לנתב את הכוחות. וכמו שאמר רב בפסקה 2, כשאני אדע לבטא, לתת מקום המדויק לכעס המדויק, אם זה במקום הפנימי של התנגדות הנפש אל עוולה, ואם זה בביטוי מדויק או בתפילה, בזה עצמו אני נותן הרבה עוצמה למלחמה שלי נגד הכעס הלא בריא, כן? כי את המידה אני לא מוחק מהנפש, אני לאט לאט מאמן אותה, ואז ממילא היא פחות צריכה לבוא לידי ביטוי בצורה לא מבוקרת, לא מתוקה. בסדר? עד כאן חצי ראשון. חצי שני של הפסקה. כשרואים אנו איזו כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת, שאין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה, והיא כועסת על עצמה באמת, אלא שהאגואיזם בה ומכריח אותה להטיל את הערס של כעסה על אחרים. חכמים עליונים שבאו עד מרום הצדק והחסד, מלאי רצון הם תמיד, וחסד באמת מאתר אותם כל היום. פה הרב נותן לנו פה, מתחיל איתנו עכשיו עוד קומה של עבודה, ששוב נכונה בכעס, נכונה גם במידות האחרות. הרב מדבר עכשיו על מציאות, אנחנו רואים איזה כיתה או מפלגה, אפשר, אני חושב, בזהירות להוסיף, או אדם, זה אותו עיקרון, מדברת תמיד את דבריה בכעס. אז מה זה סימן? קודם כל, זה לא הכעס הנכון, יש לנו עוד כלל. עוד כלל לאוסף הכללים של ההבדל בין הכעס הנכון לכעס הלא נכון, הוא התמידיות. כן? הכעס הנכון הוא נקודתי. אין דבר כזה עמדה נפשית תמידית של כעס. זה לא נכון. זה ודאי דבר שהוא לא בא ממקום בריא. הוא לא בא ממקום מדויק. אני אומר את הזוכות, ראינו במקור מספר אחד, בפסקה של אין מרצין האדם בשעת כעסו, אז הרב הביא שם שני פסוקים. יש פסוק אחד שאומר, כי רגע באפו, רגע באפו, הכוונה, לומדים מזה חז"ל, שיש יום, יש רגע אחד ביום, שנקרא אפו. היינו חרון אף של השם, כן, רגע, לומד המזרח גמרא, יש רגע ביום שריבונו של עולם יש בו איזה, כן, איזה ביטוי של חרון אף השם, על העוולות שיש בעולם. כתוב שבלעם הרשע, כן, אומנוש לא הייתה לכוון אל הרגע הזה, וכך הוא היה יודע לקלל. לעומת הפסוק כי רגע באפו, יש פסוק חסד אל כל היום. הרב גם רומז לפסוק הזה פה אצלנו בפסקה, חסד ואמת מאתר אותם כל היום, כן? זה בא לרמוז על הפסוק חסד אל כל היום. זאת אומרת, מה הפרופורציות? מידת החסד, חסד אל כל היום. ריבונו של עולם איתה מנהג את העולם, עולם חסד ייבנה. זה המידה הראשית, זה המידה שכל העולם בנוי עליה, על החסד. זה המידה שגם בתוכנו, מה הוא חסד אל כל היום, אף אנחנו רוצים להתפלל שהמידה הראשית שתהיה בתוכנו מידת החסד. כן, ככה כותב גם הרב בעולת ראייה, למה כל התפילה מתחילה אלוקי אברהם ומסתיימת, ברוך אתה השם מגן אברהם, כי מידת החסד היא ההתחלה והסוף של עם ישראל, היא הציר המרכזי, ולכן היא צריכה להיות המידה היותר מרכזית, היותר ראשית. חסד אל כל היום. אז גם אצלנו, חסד כל היום. מה מידת חרון אף? כי רגע באפו. זאת אומרת, יש מידו שאיתם אנחנו רוצים לעבוד בהרחבה גדולה, כמו מידת החסד, ויש מידו שצריך לעבוד איתם בנקודתיות מאוד מאוד נקודתית ועדינה, ולא עם, כן, לא בחביות, אלא ממש בהזלפות ממזרק. וזה מידת, אותה מידת כעס, אותה מידת כעס חיובית, שאותה אנחנו יודעים בריבונו של עולם, שהוא כועס רגע באפו. אז גם אצל האדם המעולה, כשיש כעס בעבלה והוא כועס, זה כרגע באפו. זה נקודתי, וזה לא מרכז האישיות שלו. אתה לא פה בן אדם כעסן, אתה רואה פה איש חסד שיש לו את המקום העדין הזה של כרגע באפו, שכשצריך הוא יודע, הוא מגיע גם לשם, כי לא יכול להיות לראות עוולה בלי, כן, בלי להתרעם עליה. אז צריך להבין שחלק מהחלוקה בין המידות הטובות, המידות הקשות, זה שהמידות הקשות בטבעם הם נועדו למקומות מאוד מסוימים, אבל כשהם נועדו לשם הם חשובות, לא רק שהם חשובות, הם מסתירות בתוכם הרבה פעמים, ואני לא יודע כמה שנת הקורונה הקצרה הזאת נמשיך, כמה מידות נספיק, כן? ננסה לראות בהמשך, אבל כל המידות הקשות, קנאה, כעס, עצבות וכן הלאה, הן מסתירות מאחוריהן נקודת אמת שהיא ככל שהיא יותר גדולה, לכן היא גם עושה לנו הרבה סיבוכים, כי כן, הם, כן מידת, מידת הכעס מסתירה מאחריה נקודת אמת חשובה של התנגדות לעוולה. וכמו שאמרנו, זה חשוב לבניין האישיות, לפעמים זה חשוב לבניין העולם, ודווקא בגלל זה, כשהיא תבוא לידי ביטוי בצורה טעה לא מתוקנת, בצורה מוגזמת, אז היא ודאי תעשה נזקים גדולים, אצלנו שם הרבה עבודה. אז זה נקודה ראשונה, בסדר? שהתמידיות, כן? לא יכול להיות שמידת הכעס הופיע בתמידיות. כשהיא מופיעה בתמידיות, אנחנו יודעים שזה שייך לכעס השלילי. גם אם זה מלווה בהמון הסברים אידיאולוגיים נפלאים, כמה זה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר, הכל נפלא. זה מופיע בתמידיות, זה לא בא ממקום מתוקן. ככה אמרנו, זה נורא. חסד אל כל היום. כעס הוא נקודתי. משהו חסר פה, משהו לא בנוי פה, נכון, משהו פה בשורש הוא, ואז באים ההסברים המלומדים, כולל בין ההסברים מוסריים ואידיאולוגיים. מידת החסד היא צריכה להיות השורש. מידת הכעס היא לא צריכה להיות מידית, אסור לה להיות מידית, היא נקודתי. ומכאן לוקח אותנו הרב לנקודה יותר עמוקה בסוגיה, כן? מה אנחנו צריכים לעשות, או איך אנחנו צריכים להתבונן בזה, כשאנחנו כן רואים את מידת הכעס הבאה לידי ביטוי בצורה לא מתוקנת, כן? כשרואים איזה כיתה או מפלגה או הוספנו או האדם שמדבר תמיד את דבריה בכעס. מלמד אותנו פה הרב יסוד חשוב, ששוב זה גם דבר שחורז גם במידת הכעס וגם במידות אחרות. צריך לנסות לברר למה. למה הכעס הזה מתבטא בצורה כזאת, בצורה כל כך עקבית, בצורה כל כך שלילית. זאת אומרת, למה אותה מפלגה או אותו בן אדם, או אני לצורך העניין, אם אני מוצא בתוכי שמידת הכעס לא באה בזמנים נקודתיים, וכן, ואני מצליח איכשהו, לא, לפעמים יש נפילות, אני לא, אבל לא, אני עושה פה משהו עקבי, משהו שיטתי. כל הזמן זה מופיע, כל הזמן זה מתאים, כל הזמן זה, אז קודם כל אני מבין, זה לא בסדר, משהו פה לא בסדר. טוב, אבל מה אני עושה עם זה? אני רק מחבא את השריפות כל הזמן? אומר הרב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על מה זה יושב. זו כבר שאלת עומק. על מה זה יושב? הרי בשורש, אני לא נולדתי כזה, כעסן כרוני כזה. הכעסנות הכרונית הזאת יושבת על משהו. ואני מנסה לחשוב עם עצמי ולהתחיל פה עבודת התבוננות שלפעמים היא תיקח המון המון זמן, כשאני מדבר המון זמן, לפעמים היא תיקח שנים. אבל היא מזמינה אותי לברר למה המידה הזאת אצלי, מה בשורש גורם למידה הזאת לצאת אל הפועל בצורה לא מתוקנת. לנסות לתפוס את השורש. הרב פה מדבר על אדם אחר, אבל כשאני מאמץ את דברי הרב, אני אומר, אנחנו ננסה להבין שהרב מלמד אותנו פה עיקרון איך לעבוד גם על עצמנו. כן? איך לעבוד על עצמנו כשאנחנו מזהים מידה, ושוב, לא מידה שחד פעמים נפלתי וכל, אין מישהו שלא נופל פעם פה ופעם שם ובמידה כזו מידה אחרת. אין, זה ודאי כן. אבל כשאני מוצא בתוכי שבאופן שיטתי מידה מסוימת לא ממוקמת נכון, פה זה כבר מזמין אותי לבירור. לא לעבור ליד זה, אלא לנסות להיכנס שם, לנסות. מה קורה שם במידה הזאת? למה באופן קבוע היא מצלצלת בפעמונים? מה היא אומרת שם? על מה זה יושב? כיוון שבשורש כל המידות מתוקנות, אבל אצלי המידה הזאת היא משהו יצא מהגבול, יצא מהמידה, לא מאוזן, אני מנסה לחשוב על מה זה יושב. נותן לנו פה הרב דוגמה. למה אני בכוונה אומר דוגמה? כי כשהרב מדבר לנו פה על הסבר, נראה עכשיו איזשהו הסבר, מה יכול להיות ההסבר? זה רק הסבר אחד אפשרי, יכול להיות עוד הסברים. זה לא מתמטיקה, זה לא שכל פעם שמידת הכעס תופיע, זה בגלל ההסבר שעכשיו הרב יגיד. יכולים להיות כמה הסברים, ננסה לראות את זה. בסדר? אבל עצם זה שיש צורת חשיבה כזאת, כשקורה דבר כזה, ומידת הכעס מופעילה, אני אנסה לחשוב על מה, ואז אחד ההסברים הוא ההסבר שהרב הסביר לנו פה עכשיו. יש גם הסברים אחרים שהרב מסביר במקומות אחרים. זאת אומרת, זה מזמין אותי לחשוב, אצלי, כשמידת הכעס מופיעה בצורה לא טובה, מאיפה זה מגיע? ואם אני אצליח ככה באיזה התבוננות פנימית להגיע לאיזה תובנה בעניין הזה, אולי אני יכול לרפות אותו מהשורש. כן? לתת שם איזה מענה עמוק יותר, לא רק בהתגלות של הדבר, אלא במקור הדבר. בוא נראה, מה אומר הרב? אני חוזר על המשפט. כשרואים איזה כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת, שאין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה, והיא כועסת על עצמה באמת. אלא שאגואיזם בא ומכריח אותה להציל את הארס של כעסה על אחרים. מנגנון. יש מצב שבו אדם, כיתה או מפלגה, לא משנה, הוא מרגיש לא טוב עם עצמו. הוא מרגיש ריקניות. בריקניות הפנימית הזו היא מחרסמת בו כארס. וגורמת לו להרגיש לא טוב עם עצמו. אבל הוא לא יודע אפילו להסביר ולעשות את העבודה הפנימית הזו של לברר מה לא טוב לי, מה כן. זה פשוט משהו פנימי שנמצא שם בפנים ולא טוב לי, לא טוב לי עם עצמי. אבל כשלא טוב לי עם עצמי ואני לא יודע לברר את זה ואני לא עושה עבודה, אז הרבה פעמים התנועה הטבעית של האדם תהיה לא טוב לי עם עצמי, ואז זה גורם לי לכעסנות כלפי אחרים. הוא לא בסדר והוא לא בסדר והיא לא בסדר, אני רב עם ההורים, אני רב עם ההורים שלי ואני רב בזה, ויש לי מלא הסברים כרימון, למה כולם, כן, בכל המערכות. אומר לי הרב, אדוני, תסתכל עליי פנימה. אתה כל הזמן מחפש את הבעיה בחוץ, אתה כל הזמן טוען שכולם לא בסדר, אבל שוב, נקודתית יכול להיות. אמרנו, יש כעס נגד אבלה, אבל אם כל העולם לא בסדר, כנראה זה משהו בפנים. או לפחות יכול להיות שזה משהו בפנים. שמשהו בפנים, בתוך הנפש, לא טוב לי עם עצמי. לא טוב לי עם עצמי, אני מילא, אני מחפש את כל הבעיות בכל העולם, ומי שמחפש, ימצא. כן. נכון, מעולה, בדיוק הוא אומר מה שהרב אומר. זאת אומרת, בוא ניקח את הדוגמה הזאת, כן? אותה אמא היא חזרה מהבית, בוא נקצין את הסיפור, כן? הבוס בעבודה העליב אותה, והאוטו נתקע לה באמצע, וכולם צפרו לה, וצפרו לה, וגיללו אותה, ולא יודע מה. אז היא באה, כולה מרוטה מהיום העמוס הזה שבעבודה, נכון? עכשיו, הילדים מתנהגים בדיוק כמו שהתנהגו אתמול לשלשום. זאת אומרת, אין פה שום דבר שהם עשו שונה היום. אבל היום, מה שהם לא יודעים, זה מה היא עברה. שום קשר אליהם, אבל מה שהולכים לקבל, תמיד יש שם מה לכעוס, ילדים עושים שטויות, כן? אבל זה לא ראוי לאותה, מה שהם יחטפו זה בכלל לא בגלל שהם עשו. זה כל הנהגים שצפרו, שנמצאים לה עכשיו בתוך הבטן, פרח. אז אם אני מבינה את המנגנון שהרב אומר, כן? אז אני כל הכל אומרת לעצמי, כבר אפילו בדרך, אני מרגישה את כל הרגש הזה, זה לא הילדים, זה בכלל לא קשור אליהם. וזה לא משנה, אני אראה את הילדים ראשונה, אני אראה את בעלי ראשונה, אני אראה איזה שכנה, לא משנה, זה, מן הסתם זה יושב עליי פה. אבל זה בכלל לא קשור למציאות החיצונית, זה יושב עכשיו, אני צריכה לדעת איך עכשיו אני מתעל את זה, משחררת את זה, ומרפא את זה, כדי שזה לא יגיע לכעס, שהוא בכלל לא קשור לסיטואציה החיצונית, קשור למה שיש בפנים. נכון? זה בדיוק הדוגמה, כן? לעבודה שאנחנו צריכים, עכשיו, אדם שלא מודע לאיך שהמנגנון הזה עובד, הוא לא מודע, אז היא חוזרת הביתה מהעבודה, והיא כועסת על הילדים, והיא בטוחה שהיא צודקת. כן? כי אין מי שיגיד לה פה, אה, גברת, מוסר הקודש, מה קרה לך? פסקה... כן? אז היא בטוחה שהיא צודקת. ובשכל יש לה את כל ההסברים. איך הילדים התנהגו ככה וזה, ואז באמת, ובא לא אומר לה ככה, ומלא, אולי אתה, אולי... אה, ועכשיו אני צועקת גם עליו, גם הוא אומר בסדר. כן? וכן הלאה. אומר, זה... ככל שאנחנו נבין יותר את המנגנון הזה, נלמד לתת, לשחרר את המקום העמוס הזה, לא בצורה שהוא יפעל, באופן של הכעס הרתחני. אז איך? טוב, אני צריך להכיר את עצמנו. אז אולי אני אצטרך כבר מראש לעשות איזה סיבוב מסביב לבית כשאני נכנסת, או להיכנס, להגיד שלום לכולם, אני הולכת חצי שעה לישון. אשתי נראה לי שלא זוכר בשם אחת הרבניות... שלימדה אותה, אני לא זוכר מי, אתה אומרת ש... אתה אומרת להם, אמא, אני הולכת להכין לכם אמא חדשה, משהו כזה, אני הולכת לישון חצי שעה, הולכת להכין לכם אמא חדשה. כל אחד עם הדרכים שלה, איך, אבל אני צריכה לדעת, זה לא הם, זה בתוכים. בסדר? זה בדיוק מה שהרב אומר פה. מה? כן. טוב, לא יודע מי זה אומרים, מה המקור של האומרים הזה. עיין בשוק שם שם. בסדר, לא. זה שבתוך הבית מרגישים בנוח, ברוך השם. זה המקום שבו אנחנו, מי שאנחנו. אבל מי שאנחנו זה אומר שאנחנו כועסים כל היום. מקווה שלא. בסדר? וגם מזה צריך להיזהר. עבודת המידות היא לא רק בחוץ, היא קודם כל בפנים. קודם כל בפנים. אז כן, אנחנו נהיה אמיתיים יותר. אנחנו פחות בנימוסיות החיצונית, אנחנו יותר אמיתיים. אבל במקום שאנחנו יותר אמיתיים, זה מזמן יותר עבודה. עוד יותר צריך להקפיד לא לתת לכעס הרתחני לבוא לידי ביטוי. בסדר? זה לא פחות עבודה בבית. הפוך, זה יותר, דווקא בגלל הטבעיות הזאת, צריך יותר עבודה. כן? וברור שבתוך הבית אנחנו נשתדל שגם שמה שדובר פה על הכעס הצודק, בוודאי שבתוך הבית צריך לעשות מאמצים מאוד מאוד גדולים שאולי יבוא לידי ביטוי. לפעמים בחינוך ילדים, כן, שבאמת נעשה עוולה וזה, אז כן, אז זה מותר, כמו שאמרנו, לפי הכללים, בצורה הכי נקודתית, אבל בוודאי שבתוך הבית נרצה כמה שיותר להיזהר עם החומר הזה שנקרא כעס. קודם כל יש איזה הרבה ספרי מוסר שעוסקים בזה, כן, אני חושב זה נכון, מה שהרב מדבר פה זה באמת בעיקר במבנה ארוך הטווח, אבל בסופו של דבר המבנה ארוך הטווח הוא כן, גם מה שהרב אומר זה שהוא נותן מקום גם יותר להתאמנות, שבסוף היא נותנת כן דיוק. עכשיו אם אני לא בטוחה שאני מדויקת, נקודת המוצא היא שב אל תעשה עדיף. איך אני מתעלת את השב אל תעשה הזה, איך אני, כמו שאמרנו, הולך לטיול או שאני הולך לשמוע, נגיע קודם כל עכשיו במקום שהרב אומר, הנפש היא יותר מהירה מהשכל, כן? אם עושים ביניהם תחרות ספורט, אז השכל הוא לוקח לו את הזמן. אז אני צריכה לעשות מה אני עושה כדי שהשכל גם כן יגיע פה לתוך המשחק, ואז אני אוכל לבטא דברים כמו שצריך. ועד כל העצות האלה של לספור עוד 10 וכל ה... כן? אז יש, כן, זה שיטות כבר יותר נקודתיות. כן, באמת פה הרב פחות עושה בזה, לא יודע אם בכלל, כן? אולי בעינייה וכל מיני מקומות, אבל זה פחות, נכון? פחות הנושא. אבל יש, ודאי שיש בהרבה ספרים. אני חושב שהפוך, בדרך כלל עוסקים בנושא הזה, ויש מה לעסוק בו. אבל הרב רוצה שאנחנו נעסוק גם בתשתית. כי אנחנו כל הזמן רק עוסקים בחיבוי שריפות, כמו שאמרנו, זה לא ריפוי עומק. מה שהרב פה מנסה לעשות זה לעזור לנו לעשות גם את עבודת העומק. זה לא סותר את זה, שראוי גם, כן, לעסוק גם בעצות הנקודתיות. כן. בסדר. בסדר, אז זה דוגמה מה קורה כשיש ריק פנימי בתוך האדם עצמו, ואדם בכלל לא שם לב שהריק הפנימי שלו גורם לו לצאת החוצה וכן, ולהאשים את כל העולם. בוא נראה, זה די דומה, אבל בסגנון קצת אחר, במקור 5. בסדר? זה מהקבצים. אני רואה שבדף הזה לא רשמתי מקורות, זה לא טוב. יסוד הכעס בא מצד חיסרון היצירה הרוחנית. קיבוץ כוחות הרוחניים שעומדים לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מובלט, דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. כל מלחמות גויים וכל רצח ושוד שבבני אדם, עד כל רוגז שבין בעלי חיים, מערס הנחש עד הקיצת קטן שברמסים בכוונה של היזק, בא מצד הכעס הכללי העצור בעולם, שמצד עיצור כוח היצירה. וכל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים באיזון מרוצתם, כל מה שהתורה תתגדל ותתאדר, השלום מתרבה בעולם. אז יחזיק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. אז טוב, לא ניכנס לכל הביטויים, בוא, כן, כוח הביטוי המופלא של הרב, אבל המשפט היותר בולט, כן, הכעס בא מצד חיסרון היצירה הרוחנית. כן, אין, או מה שהרב אומר אחר כך, הפוך, המשפט ההפוך, ככל שהיצירה הרוחנית מתרחבת, כמו כל מה שהתורה תתגדל ותתאדר, השלום מתרבה בעולם. אז יש להגדיל תורה מצד כן, התיקון החיצוני של העולם, ריבוי, עיסוק בעולם, במצוות, במעשה חס וכו'. ויש להגדיל תורה מצד שזה בריאות האדם. שבריאות האדם היא שאדם מוציא את עצמו אל הפועל מבחינה רוחנית. הוא מרגיש את העולם הרוחני שלו ומתגדל איתו ועולה איתו, כי זה מהות האדם. עכשיו, שאדם יש לו מהות כל כך עמוקה, כל כך יסודית, כל כך גדולה, והוא מתעלם ממנה, אז שוב, זה יוצר איזה ריק פנימי, הפעם ממקום אחר. זאת אומרת, אני חושב שיש פה, יש הרבה סוגים של ריק פנימי שיכול להצטבר בפנים. יש ריק, שזה אולי יותר הפסקה הקודמת, של מישהו שלא יוצא לפועל, הוא לא מוציא על עצמו יותר בחינה נפשית, כאילו. אני מדבר על, כמו יש צד נפשי ויש צד רוחני. נפשית, אגב, האדם יש לו כוחות, יש לו כוחות עשייה, יש כוח, הוא לא, כן, הוא לא מוציא את הלב, הוא מחפש רק את השב ואל תעשה עדיף, אבל משהו שם הוא רוצה לצאת אל הפועל, הוא רוצה להיות משמעותי, רוצה, כן, להקים חיים ולהיות משמעותי, ואותו דבר מבחינה רוחנית, כן, שאדם יש לו עולם רוחני, אז יכול להיות שהוא כן מוציא את עצמו לפועל, האדם השני כן מוציא את עצמו לפועל מבחינה מעשית, הוא עושה, הוא פועל, אבל הוא לא עוסק בעולמו הרוחני, הוא לא לומד תורה, הוא לא עוסק בעולמו הרוחני, אז הריק יבוא ממקום אחר. זאת אומרת, הריק הפנימי הזה יכול לבוא מכל מיני מקומות. יכול לבוא מזה שאדם בכלל לא מוציא את עצמו לפועל, שם בצד המעשי בחיים, כן? יושב בטל, לא עושה, לא פועל וכו'. ויכול לבוא לידי ביטוי אצל אדם שהוא עושה המון דברים. הוא לא מתבטל, הפוך, הוא עושה המון דברים, אבל הוא עושה את כל הדברים רק בצד החיצוני של חייו. הוא לא ערני לזה שיש עולם פנימי רוחני שאותו הוא חונק, אותו הוא לא מוציא לפועל. אומר רב, גם זה משהו שמצטבר בפנים ויכול לבוא לידי ביטוי בכעסנות חיצונית.
חוסר ברוחניות.
חוסר ברוחניות, כן. חוסר בתורה, חוסר ברוחניות. כן? שכאילו כלפי חוץ אדם יכול להצליח, יכול לעשות דברים, להיות משמעותיים, להקים, ליצור, אבל היצירה הפנימית היותר עמוקה שלו חסומה. כן? ושוב, גם זה יוצר איזה ריק פנימי שלא. בדרך כלל, מה הבעיה בכל הדברים האלה? שבדרך כלל האדם לא יוכל לדעת, יהיה לו מאוד מאוד קשה לדעת מה נקודת השורש שהיא, אבל אחרי שאדם למד כמה גוונים של 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 אפשרויות שיכולים לייצר כעס, הוא יוכל אחר כך לשבת עם עצמו ולהגיד, רגע, אז אצלי מאיפה זה נובע? יכול להיות שזה נובע בגלל שאני לא מספיק אותי את עצמי אל הפועל, אולי אני לא עושה מספיק, אולי אני לא מספיק, לא, מה תקוע אצלי שבא לידי ביטוי באותה עמדה נפשית לא בריאה של כעס מתמיד? כן. אז אנחנו, אז הזיהוי, אמרתי שהוא לוקח זמן, זאת אומרת, זה עניין של הקשבה פנימית. קודם כל אני צריכה לזהות את התופעה, כן? אני צריכה לזהות שיש פה משהו שלא יושב נכון. ואחרי שאני זהה את התופעה, אני שואל את השאלה. למה הוא לא יושב נכון? מאיפה זה בא? מה אצלי, כן? מה גורם לי? אז לפעמים לא תהיה לי תשובה מהירה, לפעמים לוקח זמן עד שהנפש ככה, אבל לפעמים כן. לפעמים פשוט עצם ששמתי את השאלה, הנחתי את השאלה על הנפש שלי, כן? ושמתי איזה שאלה שמעסיקה אותי. לא כאן ועכשיו, אני צריכה תשובה כאן ועכשיו, אבל כן, אני, היו הדברים האלה על לבביך. אני שם את השאלה הזו בחלל העולם הרוחני שלי, ומנסה לחשוב. ולאט לאט, דברים לפעמים מתגלים. כן? אדם פתאום מגלה, אולי זה הכיוון. עכשיו, הרבה פעמים זה ניסוי ותהייה, כן? אבל עצם השאלה היא מאוד, מאוד, מאוד בריאה. היא מאוד בריאה כי היא נותנת מקום לתהליכים נפשיים לבוא ולהיוולד. כן? וזה שוב, אותו דבר במיתות אחרות. אני שם לב שקנאה כל הזמן מצטברת בצורה לא בריאה, שעצבות, שעצלות, לא משנה. קודם כל נקודת המוצא, אני מאמינה בטוב שבכוחותיי. למה אני כל היום בעצלנות? מה, משהו יושב עליי? כן, משהו שם לא יושב טוב. מה? עצם שאני שואל את השאלה, זה כבר פותח את עצמי לנסות לבדוק את הדברים מהשורש, ולא רק להגיד לעצמי, נו, יאללה, 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 זה פדלני, מה, לא. אני יודע שזה לא ככה בשורש. אז למה אני בתקופה כזאת שאני יותר עצלה? למה אני בתקופה כזאת שאני יותר עצובה? משהו שם קורה, משהו שם נמצא, שאני אנסה להבין אותו. שוב, אנחנו לא, ידינו כן מוגבלת, כן? עולם הנפש הוא תמיד הרבה יותר עמוק, הרבה יותר נסתר, אבל זה שאנחנו שואלים, זה מראה שאנחנו אופטימיים. זה מראה שאנחנו יודעים שזה זמני, שזה לא הזמן, זה לא הביטוי הנכון והמדויק, ואם יש לנו יכולת, כן, לברר על מה זה יושב, אז נוכל גם להוסיף ולתקן מהשורש, לטפל מהשורש. למשל, אם אני הייתי אותו בן אדם שזה מידת הכעס שלו, או הייתי מדבר עם מישהו כזה, אז הייתי מנסה כאילו לראות איך אני יכול למלות את עצמי. אני הייתי מבין, וואלה, זה, אני כל מה רב עם ההורים שלי ועם הילדים שלי, ועם, אבל זה בכלל לא שם. אני כנראה פשוט לא, משהו בתוכי לא, לא מספיק מלא. אז קדימה, איך אני מטפל את זה מבפנים? איך אני מתמלא מבפנים? ובא יותר שמח הביתה וכן הלאה. טוב, מה מצבים? כן, פסקה 6 היא די דומה לפסקה הקודמת, אז אני רוצה לדלג עליה. בואו נעבור לפסקה 8, ככה ננסה לשמוע גוון אחר של כעס. אתה יודע, שבא בכלל ממקום אחר לגמרי. בסדר? אנחנו קוראים בקור 8, במידות הראייה. לפעמים בא ריתחא דאורייתא ממה שאדם המעלה המשוטט במרחבי הדעה העליונה מוכרח להיפגש בצמצומי הקצובות המוכרחים בהגבלותיהם ממעל לתאוות גיבות עולם. הנשמה העליונה מצטערת ומתעוררת על ידי כעס הנפש וריתחא דאורייתא. ולפעמים זה בא מפני פגישה פתאומית עם המציאות העומדת בשפלותה בחיי המעשה, מפני ירידת החיים. נשמה הורגת לנועם השם, ואור אלוקי נכבד ומאיר ברוב זוהרו, מצטערת וסולדת, ומתיילד סביון של כעס עצום. מאיזה סוג של כעס הרב מדבר פה? כעס שבכלל בא ממקום אחר. לא כי אדם בא ממקום ריקנות או חוסר מילוי פנימי, ואז ממילא משפריץ את זה החוצה במידת הכעס, אלא פה זה בא ממקום אחר. פה זה דווקא, כמעט הייתי אומר הפוך. יש מצב שבו האדם נמצא באיזו ספירה רוחנית ולומד, ולומד וחי את הרצונות הטובים ואת השאיפות הגדולות, שאיפות רוחניות לעולם מתוקן, לעולם של גאולה, לעולם של, של טוב אמיתי וכו'. ואז כשהוא יורד אל המציאות, כשהוא יורד אל החיים, הוא רואה כמה החיים האלה מסובכים וכמה הם, כמה אנשים חיים בצורה שטחית וכמה אנשים, כמה עולם, אז הוא מתמלא בכעס, כעס על העולם, כעס על המציאות. כעס שנובע לא מריקניות פנימית, הפוך, נובע ממילוי פנימי, שמייצר באדם שאיפות גדולות ואהבת הטוב, וכן, האדם משוטט במרחבי הדעה, אבל הוא עכשיו נפגש עם הצמצום שבחיים, עם ירידת החיים. הנשמה ההורגת לנועם השם מצטערת וסולדת ומתיילד בה צביון של כעס עצום. זה כבר כעס ממקום אחר לגמרי. זה גם כעס ש... כאן הרב מדבר באמת על כעס של אנשים מאוד מאוד גדולים, וכאן עם שאיפות גדולות לחיים, והפגישה שלה עם המציאות מאוד מכעיס אותם. אפשר ככה לראות את רבי שמעון בר יוחאי, כן, שיוצא מהמערה, ומה זה פה, עוסקים בחיי, עוזבים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה, ושורף את העולם. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערה. מה? אני מפחד להגיד מה שלא כתוב, אבל כן, האש, יודע, אני אגיד מה שכן כתוב, כן? הרמב״ם בשמונה פרקים מדבר על משה רבנו, שימון האמורים, כן? שמשה רבנו מלא כל כך בשאיפות רוחניות וקדושות להרים את עם ישראל ולהביא אותו לתורה ולמעשים טובים ולארץ ישראל, ועוד פעם בקטנותם, עוד פעם מתלוננים, ועוד פעם זה, ואין לנו מים, וכלכב, ואבטחים וכישועים, ואז חטא מי מריבה. והרמב"ם מפורש קודם בשמונה פרקים שחטא מי מריבה קשור לדקות שבדקות מידת הכעס אצל משה רבנו. אבל דווקא בגלל שאיפות הגדולות, ואז אתה רואה את המציאות הכל כך קטנה וקטנונית וממלא כעס, כעס כלפי המציאות. כעס כלפי המציאות. שכמובן כעס כזה הוא עמדה אחרת לגמרי, הוא נובע ממקום אחר לגמרי מאשר הכעס הקודם. עכשיו, הכעס הזה, פה אנחנו רואים אותו באמת איך מופיע בצורתו החל הזה יותר גדולה ועליונה אצל אנשים שבאים משאיפות גדולות וכו'. הוא לפעמים גם יכול לבוא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר קטנה ופשוטה אצל אנשים פשוטים, בכעס כלפי המציאות, לא בגלל שאיפות רוחניות, אלא בגלל ציפייה כזאת שיש בתוך האדם, שהמציאות תתנהל לפי ציפיותיו ושאיפותיו. כן? זאת אומרת, יש מי שמתרומם לשאיפות עליונות, ואז הוא כועס שהמציאות לא מספיק מתוקנת, ועם ישראל לא מספיק מתוקן, והמציאות, והמדינה, והלא יודע מה, כן, יש לו הרבה, כל מתפרץ כלפיה. ויש מי שפשוט בא הביתה, והוא ציפה שיהיה שקט, כן, שהילדים יהיו בשקט, והוא כועס שהמציאות היא לא בהתאם לציפיותיו. פשוט ציפה להגיע בזמן לזה אירוע, והאוטובוס מאחר, לא בהתאם לציפיותיו. כאן הכעס הוא בא מתוך איזושהי נקודה פנימית שלצפות שהמציאות תענה לבקשותיי. יש איזה מקום פנימי בתוכנו שלפעמים יש איזו ציפייה כזאת, שהיא לא מקורה טוב, אבל ביטויה איננו טוב, כן? מקורה טוב כי לאדם יש ציפיות ביחס למציאות. זה טוב שיש לאדם ציפיות ביחס למציאות? או לא? מה אתם אומרות? טוב מאוד? מה זאת אומרת? הוא לא אדיש, הוא מבין שהעולם הזה, צריך לקדם אותו, צריך לתקן אותו, יש לו ציפיות ביחס למציאות. אבל מה הבעיה? החשיבה שהעולם ירקוד לפי הציפיות הספציפיות שלי, זה כבר כמובן טעות גדולה. כי יש ציפיות יותר עמוקות מהעולם, והן מתנהלות על פי קנה מידה יותר עליון, ויותר נסתר, ויותר עמוק. יש בעל הבית לבירה. ולכן, זה שיש לי ציפיות מהמציאות זה מצוין. אבל זה שכשהמציאות לא פועלת לפי החליל שלי, לפי הציפייה שלי, וזה לא כל כך משנה, כן, אני בכוונה מדבר פה על שני גוונים שונים. אם זה בא כי אני עכשיו למדתי פסקאות על כלל ישראל ועל הגאולה, ואני לא מבין איך עם ישראל לא יכול בזה הרגע, כן, להיות באהבה ובאחווה, בשלום וברעות, או כי אני פשוט ציפיתי להגיע בזמן לחתונה, ואני משתגע עכשיו מהפקק הזה שלא מבינים כולם שצריכים לפנות לי את הדרך, ויש לי פה ציפייה מהמציאות. הציפייה מהמציאות יכולה לבוא מתוך רוממות רוחנית, מה שהרב מדבר פה בפסקה, יכולה לבוא מתוך תכנונים אחרים שיש לי בחיים, ומתוך איזושהי טעות בתפיסה שבה אני חושב, או מונח לי איזה דמיון, או איזו נקודה פנימית לא מתוקנת, שבה אני חושב שהמציאות צריכה להתנהל על פי הציפיות שלי. זה כבר טעות גדולה. המציאות לא מתנהלת על פי הציפיות שלי, הפוך. אני מתנהל בתוך המציאות ופועל בה את הטוב שאני מסוגל. העולם הזה מזמין אותנו כל הזמן לפעול בתוכו. לא לצפות ממנו בצורה חיצונית, כמו איזה מנהל שנמצא על האולימפוס ונו, אני מצפה ממכם. לא ככה בונים ציפיות במציאות. בונים ציפיות במציאות בזה שפועלים בתוך המציאות, בזה שמוסיפים טוב בכל הזדמנות. וגם ההזדמנויות היותר מורכבות בחיים מזמנות לנו אפשרות להוסיף טוב ולהוסיף ברכה. ולכן את הציפיות שלנו במציאות אנחנו רוקמים בצורה עדינה בטוב שאנחנו מעניקים למציאות, ולא באיזה עמדה חיצונית שמגדירה איפה העולם צריך להיות ונו נו נו, למה העולם לא מתנהל בדיוק לפי החלומות והציפיות שלי. וזה לא משנה אמרנו אם ציפיות עליונות או פשוט ציפיות יומיומיות כאלו. בדרך כלל, אם אדם יבוא מתוך עמדה כזאת למציאות, כן, של מין דמיון כזה, שהכל אמור להתנהל לפי דמיונותיו וציפיותיו, אז הוא נכנס שוב לסוגיה מאוד רצינית של מידת הכעס. כן. נגיד,
אני יכולה להסתכל על איזשהו עוול שיש בעולם, וגם לחשוב שהוא עוול שאני צריכה לתקן אותו.
גם וגם. זאת אומרת, אם אמרנו שהכעס החיובי יש לו את מקומו בהתנגדות אל העוול והחמאס, נכון? אז כשאני רואה איזה משהו מאוד מאוד לא תקין במציאות הפרטית או הכללית, מישהו פגע בי באופן, או בעם ישראל, או משנה, או בעולם, אז כן, מותר לכעס הפנימי כן, להסתער נגד הדבר הזה, כן, להיות בעמדת סלידה מהדבר הזה, בעמדת התנגדות מהדבר הזה, כן? אבל הכעס שכבר יוצא משליטה ומגיע לכעס הרתחני, הוא כבר יושב על משהו נוסף. זה כבר לא רק אני מתנגד לדבר הזה, אלא אני מתפוצץ. למה אני מתפוצץ? כי לא עשו את מה שאני ציפיתי. לא היה מה שאני ציפיתי. ואני מלך העולם. הכל צריך להתנהל לפי מה שאני מבין. ואני מפוצץ את הכלים ברגע שזה לא לפי ההבנה שלי. אבל זה ברור שכשאני מנסח את זה, זה נשמע פרימיטיבי, כאילו מה, אתה מלך העולם, אתה נהג, מה לעשות, היה פקק, נהג האוטובוס איחר, מה אתה רוצה, מה הוא היה? כן, הכעס הרתחני הוא באמת לא הגיוני, אבל העמדה הנפשית שמסתתת מאחוריו, היא מין ציפייה כזאת, לא רק להתנגד אל עוולה, אלא להתפוצץ כשהמציאות לא מתנהלת לפי דעתי ולפי תכנוני. לא חלילה, 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 חלילה. אני, הקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את העולם בזה שאני אכעס על הרשעה. אני לגמרי משותפת בהנהגת השם בעולם. הנהגת השם בעולם זה מלחמה מאוד קשה נגד הרע והוספה טוב עד לתיקון העולם, תיקון העולם השלם. וכשאני כועסת במקום מדויק, אני בדיוק שייכת ושותפה, בדיוק ברצון השם. לגמרי. בסדר? הציפיות החיוביות הן בהתאם לזה שאנחנו רוצים שהעולם הזה יהיה טוב. כן, זה ציפיות כלליות לטוב העולם. אבל ציפיות הכלליות האלה לטוב העולם אינן מתנהלות על פי הדמיונות והתוכניות הספציפיות שלי. איך אני כן יכול להוסיף את הטוב הזה בעולם? על ידי הבאה של טוב בכל מקום שאני נמצא, אני מוסיפה, אני זורעת את ה... כן, בוא ניתן דוגמה, בסדר? אני עכשיו, יש לי עץ בגינה, בסדר? קודם כל, זה ששתלתי את העץ, כבר מראה שיש לי ציפייה שהעץ הזה יום אחד יגדל ויתן פירות ויהיה ממנו ברכה וכו'. עכשיו העץ הזה מתחיל לגדול ואני רואה סיבוכים, אני רואה שיש קצת ברחשים וג'ו... אני יכול לעמוד מעליו ולהתאכזב ממנו ולנזוף בו, אני ציפיתי שבשלב הזה אתה כבר תהיה כזה וכזה ומה קורה איתך? אני יכול לרדת בענווה ולהתחיל לבדוק איפה פה ה... יש לי ציפייה. אם לא הייתה לי ציפייה, לא הייתי בכלל מנסה לעזור לעץ הזה, נכון? הייתי יושב באדישות ולא היה מעניין אותי. יש לי ציפייה, אבל ציפייה פנימית, לא ציפייה חיצונית. אני לא בא כאיזה בוחן חיצוני ומתרעם על המציאות, למה היא לא בהתאם לה? אלא הפוך, הציפייה שלי גורמת לרדת לתוך המציאות ולראות איפה אני יכולה לתרום ולפעול ולעשות. וכרגע אני לא מסוגל לפעול ולתרום ולעשות, בסדר, אז אני אנסה לראות איפה אני תורמת ועושה ופועל. אני לא בא עם איזו ציפייה חיצונית ועומדת בפער הזה שבין הרצוי למצוי ומתפוצצת. לצפות מאחרים שוב, אותו דבר. יש לי ציפייה כזאת במובן הזה של התפילה. יש לי ילד, אני מתפלל עליו שהוא יגדל ויפרח ועכשיו הוא לא בדיוק... אני יכול כל הזמן להגיד, אני ציפיתי שבשלב הזה אתה תנהג כך וככה, וילד כמוך אמור להיות ככה וככה. אני כל הזמן מנגידה אותו בין הרצוי למצוי, עד שהוא לא ירצה כבר לשמוע את מה שיש לי להגיד. ויש לי עמדה נפשית אחרת. בגלל שאני מאמינה בו, בגלל שאני מצפה כמו ציפייה, כמו להיות צופה ישועה כזה, שהוא באמת יודע שיש פה גודל בילד הזה, למה הוא לא מממש את עצמו? אני לא כלומר אני אנגיד אותו בין איפה שהוא אמור להיות לבין איפה הוא נמצא עכשיו, אלא אני אנסה לרדת אליו ולעזור לו, כן, לגדול, כי אני מצפה ממנו, כי אני מאמינה בו, כן? זה לא עמדה שבאה מהסוף ויוצרת פער בין הרצוי למצוי, אלא יורדת לתוך המציאות ומנסה, כן, לעזור לה, לרומם אותה למציאות יותר מתוקנת. בסדר? כעס כלפי ריבונו של עולם. זה, קודם כל אנחנו יודעים, לפי עצם ה... קודם כל יכול להיות שאני ארגיש דבר כזה. אבל בוא ננסה לנתח. אם כעס הבריא, הכעס הבריא הוא נגד חמאס, הוא נגד עוול וחמאס. ככל שאני אלמד ואתבונן, אז אני אדע שאצל הקדוש ברוך הוא הכל לטובתנו. אין עוול וחמאס במעשה השם. אלא מה? עכשיו אני מרגישה אבל את הכעס הזה. אז אני צריכה לתעל אותו, אני צריכה. תפילה, זה המקום הכי בריא ש... בוא נשאר למה, זה מכעיס אותי הדבר הזה, תעזור לי להבין מה פשר הדבר הזה, תעזור לי לראות שזה לטובה, תעזור לי להתמודד עם ה... זאת אומרת, אני לא יכולה ולא צריכה להתעלם מה שנמצא בתוכי, אבל אני כן צריכה לדעת שהכיוון כן? וככל שאני אלמד את, 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 את חסדי השם, עד אמונה, יבין את הנהגת השם לטובה, אני כן יוכל למצוא ריפוי, למצוא מזור לכעס הזה בהתבוננות האמונית שלי. כן? טוב, עד כאן להיום, בסוף יום.